שלום לכולם. אנחנו נפגשים אחרי חופשה קצרה, לפרק נון בנצח ישראל. אנחנו מתקדמים ברוך השם. היעד הוא פרק סמך ג', זה בעצם סיום היסטורי של נצח ישראל. אז אנחנו בעזרת השם היום בפרק נון. יש עוד, חוץ ממנו, עוד 13 פרקים. 13 פרקים זה בעצם כ-3 חודשים, אם אני לא טועה, כן? אז זה חשוון, כסלב, טבת. אנחנו אמורים בסוף טבת, א' שבט, ככה פחות או יותר, לעשות טקס חגיגי של סיום נצח ישראל. אז יישר כוח לכל המתמידות. כמו שראיתם, פרק נון פרק קצר, הוא עוסק בעצם ממשיך לעסוק בימות המשיח. אז אם אפשר, הדרות יכולה להעלות את הדף, או שאני אעלה אותו, מה שנוח לכם. חזק וברוך, מצוין. יופי, שנייה אחת. יש פה איזה קושי. אני נעצתי בטעות את עצמי, אבל אני עכשיו רואה את עצמי בלי הדף. זה ככה. זה ככה. נניח, בסדר. מסתדר, ברוך השם. בכל אופן, אז פרק נון עוסק שוב כולו בימות המשיח, רק בכדי שנוכל להבין את הפרק, יש מולכם את הגמרא מסכת ברכות, שבה בעצם עוסק המהר"ל. אומר המהר"ל, אין בין העולם, סליחה, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל לעולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אז זה דעת רבי יוחנן, יותר נכון רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ופליגא דשמואל, הוא חולק על שמואל, ואמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד המלכויות בלבד, שנאמר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. זאת אומרת, באופן כללי, יש מחלוקת, איך יראו ימות המשיח. לפי דעת רבי יוחנן, ימות המשיח הם בעצם התגשמות חזון הנביאים של זאב עם כבש וכדומה, זאת אומרת שינוי הטבע, והעולם הבא הוא עולם שאפילו הנביא לא יכול לחזות אותו, ושמואל אומר לא, ימות המשיח זה סך הכל ביטול שיעבוד מלכויות, ועולם הבא זה בעצם מה שאמרו הנביאים, כן, זה בעצם מחלוקת שבין שמואל לבין רבי יוחנן. זאת אומרת, בעצם יש כאן ויכוח על איזה תקופה בעצם התייחסו אותם נבואות בספר ישעיה וכדומה. האם ימות המשיח היא תקופה טבעית שעם ישראל זוכה לחירות משעבוד מלכויות, או ש וזה בעצם דעת שמואל, ודעת רבי יוחנן, הוא שאותם נבואות, הם עוסקים עם מות המשיח, שיהיה תקופה אחרת לגמרי, תקופה של תיקון, של שינוי יסודי בטבע העולם, שלא כמו העולם הזה. זה בעצם הרקע. עכשיו אנחנו נתחיל כדרכנו את המהר"ל, ומשם נתקדם, זאת השם, ונראה גם בדף עוד כמה מקורות. אז אומר המהר"ל, כבר בארנו, כי אף למאן דאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות, גם אותו מאן דאמר של שמואל, שהוא אומר שרק שיעבוד מלכויות, הכוונה שרק חירות לאומית, אומר המהר"ל, וזה חידוש, שאין דעתו לומר שלא יהיה דבר יותר, רק שלא נהיה אנחנו ובנינו ובני בנינו, משועבדים ולא יותר. זה לא דעתו לומר, הוא לא חושב ככה. למה? כי דבר זה אין לומר כלל. אומר המהר"ל, לא יכול להיות שכל החידוש לפי שמואל של ימות המשיח הוא רק בהקשר של חירות, של חוסר שיעבוד מלכויות. לא יכול להיות שזה כיבשו אותו. אבל לא יהיה העולם מוטבע בחומרים כאשר הוא אתה. זאת אומרת, באמת גם שמואל חושב שהעולם הוא לא יתבוע בחומר, ויסתלק היצר הרע מן האדם, ויתו הבריאות לב אחד לעבוד את יוצר הכל. זאת אומרת, גם לפי הדעה של שמואל, יהיה שינוי גדול, יהיה שינוי שהעולם הוא לא יהיה מוטבע בחומר, ויסתלק היצר הרע מן האדם, ויתו הבריאות לב אחד לעבוד את יוצר הכל. כי, זאת אומרת, לא יכול להיות אחרת. למה, אומר המהר"ל? כי למאן דאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, רק שעיבוד מלכויות, יהיה, סליחה, אני אקרא את זה עכשיו מתוקן. הוא אומר שגם לפי דעת שמואל, זה דבר נכון, שלא רק עניין של שעיבוד מלכויות, אלא מה כן חושב שמואל, אבל, אני עכשיו חוזר חזרה אחורה, אבל לא יהיה העולם מוטבע בחומרים כאשר הוא אתה, ויסתלק היצר הרע מן האדם, ויתו הבריאות לב אחד לעבוד את יוצר הכל. כי למאן דאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, רק שיעבוד מלכויות, יהיה העולם נוהג על פי טבעו ומנהגו בדברים הטבעיים, ולא יהיה נוהג שלא על פי הטבע, רק יהיה נוהג בדברים אשר הם אפשר בטבע, רק שיהיו הכל צדיקים. בקיצור, יהיה שינוי משמעותי, אבל כמותי. זאת אומרת, לא יהיה משהו שהוא מנוגד לטבע, לא יהיה משהו שהוא הפוך מהטבע של היום, אלא זה יהיה על פי הטבע, וזה ינהג בדברים שגם היום הם אפשריים בטבע, רק כולם יהיו צדיקים. זאת אומרת, היצר הרע הוא פחות יהיה פעיל. אני רק אומר שמדובר כאן על חידוש בדעת שמואל, שאותו כבר כתב המהר"ל בפרק מ"ו. כבר שם הוא אומר ששמואל לא אומר באופן גורף שהעולם הזה, סליחה, זאת אומרת, אם אותם, המשיח יהיה עולם שהוא לגמרי טבעי. כוונה, יהיה שם אור הרבה יותר גדול רוחני, רק מה שבעצם שמואל אומר, שזה עדיין יהיה בתוך גדרי הטבע. זה לא יהיה במצב של היפוך לגמרי של כל החוקים, אלא גם דבר שהיום הוא אפשרי ולא קורה, שהוא נדיר יחסית, הוא אז יהיה פחות נדיר. זה בעצם דעת שמואל, ובעצם המהר"ל מקרב את שמואל לדעת רבי יוחנן. זאת אומרת, לפי דעת רבי יוחנן, ימות המשיח הוא שינוי בעולם. זה עולם אחר. גר זאב עם כבש, זה עולם אחר. לפי המהר"ל, שמואל די קרוב לדעת רבי יוחנן. הוא אומר שיש שינוי. רק השינוי יהיה שינוי של דברים שכבר היום אפשר לראות כדוגמתם, כמו שנראה בהמשך הפרק. מה שאנחנו מכירים את הרמב״ם לדוגמה, בדעת שמואל, שהוא אומר אחרת. אז אולי אפשר לחזור רגע לדף. מצוין. אם אפשר עוד קצת למטה לרמב״ם. הרמב״ם אומר, נקרא אולי את הניגון של הרמב״ם, בסדר? אומר הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של עולם, או יש שם חידוש במעשה בראשית. אלא, אומר הרמב״ם, עולם כמנהגו נוהג. וזה שנאמר בישעיה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, משל בחידה. זה לא כיפשוטו, זה רק משהו סמלי. מה המשל, למה הוא רומז, עניין הדבר, אומר הרמב״ם, שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי עקום, המשולים כזה ונמר, שנאמר זאב ערבות ישדדם, ונמר שוקד על עריהם. זאת אומרת, זה לא ממש זאב עם כבש, זה הכוונה שעם ישראל יושב עם הגויים, והם לא נושכים אותו, והם לא טורפים אותו. ויחזו כולם לדעת האמת, ולא הגזלו, ולא ישחיתו, אלא יוכלו דבר המותר בנחת עם ישראל. שנאמר, ואריה כבקר יאכל תבן. וכן כל כיוצא באלו הדברים בעניין המשיח, הם משלים. ובימות המלך המשיח יוודא לכל לאיזה דבר היה המשל. ומה העניין? רמזו בהם. זה אומר הרמב״ם. הוא בעצם פוסק כמו דעת שמואל, אבל בפרשנות מרחיקת לכת. זאת אומרת שבאמת אין שום הבדל טבעי, אלא רק סך הכל שעבוד של עם ישראל לגויים, הוא יתבטל. מה שכתוב זה עם כבש, זה רק משל בחידה. מגיע את זה הרעבד, זאת אומרת, מאיר על זה הרעבד, אל יעלה וכו'. אמר אברהם, אני נמצא כאן, אמר אברהם, ולא כתוב בתורה, יופי של כוח, תודה רבה, ולא כתוב בתורה, והשבטי חיה רעה מן הארץ. מה זאת אומרת? הרי זה לא ש... הרי השם אומר, אני אשבית חיה רעה מן הארץ, זאת אומרת, לא תהיה חיה רעה. אז כן יש פה שינוי. אז מחלוקת רמב״ם ורעבד היא בעצם אותה מחלוקת של רבי יוחנן ושמואל. אבל שמואל, לפי הרמב״ם, הוא בפרשנות היותר, נקרא לזה פשטית שלו, שיש רק הבדל בשיעבוד מלכויות בלבד. המהר"ל לא חושב ככה, אלא הוא אומר שגם שמואל הוא בעצם איכשהו מנסה לקרב את דעת שמואל לדעת רבי יוחנן. הוא אומר, כן יהיה שינוי, יהיה שינוי במציאות. רק השינוי הוא לא יהיה שינוי דרמטי, הוא לא יהיה שינוי של הפוך מהטבע, אלא שינוי, נקרא לזה כמותי. תכף נראה בפנים במערד, נראה איך הוא מפרט את העניין הזה. האם עד לכאן זה מובן מה שאמרנו?
הרב, אני לא כל כך הבנתי מה בדיוק, כאילו, במה הוא מקרב את השינוי.
אני אסביר. ישנם שתי דעות בגמרא. דעה אחת שבצע אומרת שבתקופת ימות המשיח יהיה שינוי דרסטי בין מה שאני מכיר היום למה שיקרה אז. הטבע ישתנה, העולם ישתנה. זה דעת רבי יוחנן. ויש דעת שמואל בגמרא שאומר אין בין העולם הזה לבין ימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זה נשמע קיצוני. שמואל אומר תהיה רק חירות לאומית, נקרא לזה, עצמאות, ולפי דעת רבי יוחנן, יהיה עולם שונה, עולם אחר. הרמב״ם הולך עם זה כפשוטו. הוא אומר, באמת, הם חולקים בצורה קיצונית, והלכה כשמואל. שלא יהיה שום חידוש, או שום שינוי, או שום ביטול ממנהג העולם, הכל יהיה בדיוק אותו דבר, רק עם ישראל ישבו לבטח, מול אותם רשעים גויים שרוצים להרוג אותם, הם לא יהרגו אותם יותר. אז הרמב״ם לוקח את, עד הסוף את שמואל, ופוסק הלכה כשמואל. והרעבד פוסק הלכה כרבי יוחנן. מה כאן אומר המהר"ל? הוא אומר שגם לפי דעת שמואל, זה לא באמת שלא יהיה שום שינוי, אלא רק ישראל יהיה להם חירות. אלא באמת יהיה שינוי. שיהיו כולם צדיקים, הוא אומר, ותכף נראה גם בהמשך. הוא אומר, יהיה שינוי בעולם. השינוי לא יהיה של דבר והיפוכו, זה לא יהיה הפוך מה שנהוג היום, אבל זה יהיה עולם שונה, עולם אחר. תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי לפי המהר"ל. זאת אומרת, המהר"ל בעצם מקטין את ההבדל, את הפער שבין שמואל לבין רבי יוחנן. זה עכשיו יצא יותר מובן?
אמן, תודה.
מצוין, בשמחה. אנחנו עכשיו... כן, בכבוד.
אני אשמח לשאול, זה קצת מוזר שהרמב״ם חורץ את זה כל כך, כאילו, בצורה הזאת, כשהוא בעצמו כתב שאי אפשר לדעת מה יהיה. זה לא קצת מוזר?
את צודקת, אפשר אולי באמת לראות את ההמשך שם ברמב״ם שהבאתי לכם. את נביאה. שם הרמב״ם אומר שאת הפרטים אין מי שידע. זאת אומרת, בהמשך הוא אומר שיהיה גוג ומגוג, אליהו הנביא יגיע, יש כאלה שאומרים שיגיע לפני, יגיע אחרי. הוא אומר, בדבר הזה לא ידע האדם איך יהיו עד שיהיו. על זה הוא מדבר. זאת אומרת, הוא לא יודע לפרט, הוא יודע את את הכותרת. אז הוא כן עוסק בכותרת, הוא אומר את הפרטים, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו.
אוקיי, וגם זה, נגיד, זה שאליהו הנביא יגיע, זה לא דרך הטבע? כאילו, מה ההגדרה של משהו שהוא דרך הטבע? כי יש כל כך הרבה דברים שאפילו הרמב״ם אומר שזה, דווקא נשמע שזה לא כזה דרך הטבע. וגם מה שהמהר"ל מביא בהמשך, כאילו אולי אפשר לתרץ את זה עם העניין של התרנגולת, אבל זה לא באמת דרך הטבע. אז מה ההגדרה לדרך הטבע?
נכון, נכון. כאן בעצם הרמב״ם אומר, נביא לא, זה לא נס. זה שיש נביא בעולם זה לא נס. זה שאין היום נביא, זה כיוון שהשם גזר, כאילו, אבל בעולם נורמלי, יש גם נביאים, זאת אומרת, הנביאים בעצם תפקידם, זה להביא את דבר השם, אל עם ישראל, וזה בוודאי שיקרה, יהיה. אני לא יודע, הוא אומר, מתי יבוא אותו נביא, האם הוא יבוא לפני גוג ומגוג, או אחרי גוג ומגוג, בסדר גמור, סבבה. אבל אין איזשהו נס, בעצם העובדה שיש נביא, זה לא נס. זה בעצם אומר הרמב״ם שהעולם הזה יהיה עולם טבעי, נכון שיהיה נביא, אליהו הנביא ישלח לעם ישראל כדי שהם יעשו תשובה וכו', אבל כל הסיפור של ימות המשיח הוא סיפור של שיעבוד מלכויות. כאן אצלנו המהר"ל חולק על הרמב״ם, המהר"ל לא חושב כך, לא אומר כך.
Okay,
אז המהר"ל בעצם אומר שגם לפי שמואל יהיו דברים שהם יוצאים ממנהג העולם היום.
אוקיי, okay, אז...
נראה את זה בפנים יותר בהרחבה.
רבי יוחנן, אז מה אותו אין בעצם?
רבי יוחנן אומר שזה כיפשוטו, זאת אומרת, ממש יהיה עולם אחר. תיבות המשיח יהיה עולם אחר.
הוא רק אומר ש... את זה ולא מספיק יותר?
זה פוגש כבש והוא מלקק אותו.
אבל גם על, זה, גם על זה אפשר להתפלסף ולהגיד, זה לא בדיוק נגד דרך הטבע, אם הם מאלפים אותה מראש, כאילו, על כל דבר אפשר להגיד שזה לא בדיוק
הצוד,
דרך הטבע.
את צודקת מאוד. בעצם אפשר לומר, ואני פשוט אומר את זה קצת יותר חד ממך, שבעצם דעת המהר"ל היא רבי יוחנן. רק הוא יודע שהרמב"ם פסק הלכה כמו שמואל, אז הוא מנסה כאילו לגייר את שמואל, להפוך את שמואל למעין רבי יוחנן. את צודקת, נכון, זה באמת, זה גישה שהיא גישה ידועה. גם בגמרא, גם בראשונים, הרבה עושים את זה, שכשאני נניח מכריע כמו מישהו מסוים, אני מנסה לומר שגם הדעה השנייה היא מסכימה, או שהיא קרובה אליו. זה מה שבעצם עושה כאן המהר"ל, נכון? זה מכיוון שאצל המהר"ל הגאולה היא דבר ניסי. בהשקפת העולם של המהר"ל הגאולה היא דבר שהוא עולם מתוקן, עולם אחר. ולכן הוא מנסה להרים כאילו את שמואל עד לגובה הזה.
אבל נשמע שזה באמת רק עניין של מונחים, לא רק מה שהמהר"ל מנסה ליצור כאן, זה באמת עניין של כאילו אפשר שהמהר"ל יגיד שזה שיש אין שיעבוד מלכויות, זה גם נגד הטבע. כי לפי השיטה שנראה לי, לפי מה שלמדנו שהשיטה של המהר"ל, אז כאילו כל אומות העולם הם חייבים להתנגד לעם ישראל, בגלל שהם יותר מהחומר ועם ישראל הם יותר מהרוח.
נכון.
אז זה מאוד ניסי שאין שיעבוד מלכויות, אז זה הכל עניין של רטוריקה.
לא, לגמרי כך, זאת אומרת, נס אצלו זה דבר שהוא לא בחוקים בכלל של הטבע. הוא אומר, יהיה טבע מתוקן, אבל זה לא נס, זה לא משהו שהוא כאילו, נכון, דוגמה, דבר עומד נגד כוח המשיכה, זה נס. כי זה נגד החוק הבסיסי של העולם, יש כוח המשיכה. אבל זה שאין מלחמות, כי יש הרתעה, כי עם ישראל מרתיע את הגויים, זה לא נס. זה טבע.
אוקיי, בסדר, תודה.
עוד קצת נמשיך את המהר"ל ברשותכם. אומר המהר"ל, וכך נהיה לברכה. אין ספק שיהיה ברכת הארץ הקדושה בכל. שהיא מוכנת לברכה בכל, אם לא שהחטא גורם. זאת אומרת, תהיה ברכה גדולה, כי הארץ מוכנה כבר לברכה. רק החטא גרם שלא יבוא ידי ביטוי, אבל בעיקרון, יש כבר הכנה כזאת, יהיה ברכה בארץ. ובספרי כתוב, ונתתי גשמכם בעיתם, בלילי שבתות. ואז כתוב ככה, אמרו, בימי שמעון בן שטח, היו גשמים יורדים מלילי שבתות עד לילי שבתות. בקיצור, זה היה מליל שבת לליל שבת. עד שנעשו חיטים ככליות. כל חיטה הייתה כמו כליה. זה היה משהו עצום כזה. ושעורים נעשו כגרעיני זיתים. ועדשים כדינרי זהב. צררו מהם חכמים והניחו דוגמה לדורות. להודיע כמה החטא גורם. אז זה רק ביטוי לכך שהארץ יכולה, אמורה להצמיח פירות מצוינים, אבל החטא הוא חוסם. וכן אומר, כי אם עוונותיכם ייתו אלה, וחטאותיכם מנעו הטוב מכם עד כאן. הרי הברכה מוכנת לארץ, אם לא היה החטא, ואם כן, בזמן המשיח, תהיה הברכה בארץ, כאשר הארץ מוכנת בעצמה. וכתיב ונתנה הארץ יבולה, לא כדרך שעושה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי האדם, הכוונה כאן כמובן, אדם הראשון. זאת אומרת, יהיה אז עולם שהוא מתוקן, היום יש איזה חסימות, כל מיני חטאים שגרמו לצמצום של האור, אבל אז יהיה אור שלם כמו שהיה אמור להיות. מניין אתה אומר שתהיה שדה נזרעה ועושה פירות בת יומה, תלמוד לומר, זכר עשה לנפלאותיו. כלומר, כל מה שהיה לפני שהאדם הראשון התקלל, יחזור חזרה. ואומר, אז מה היה? כתוב, תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע. ביום שנזרע, בו עשתה פירות, ואת השדה ייתן פריו. לא כדרך שעשתה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי האדם הראשון. זה, כל זה מדרש. מניין אתה אומר, כי יהיה אילן נוטע ועושה פירות בת יומה, תלמוד לומר, זכר עשה לנפלאותיו, ואומר, עץ פרי עושה פרי למינו. בו ביום היה עושה פירות. מניין שאף העץ, הכוונה עץ רק, עתיד להיות למאכל. תלמוד לומר, עץ פרי, כל עץ יהיה עץ פרי. אם לומר שעושה פירות, הרי כבר נאמר עושה פרי. אם כן, למה נאמר עץ פרי? אלא מה פרי מאכל? אף העץ מאכל. זאת אומרת, העץ בעצמו יהיה מאכל. יהיה אפשר לאכול את העץ, מה שנקרא טעם העץ כטעם הפרי, זה מה שיהיה העץ בעצמו יהיה מאכל. מניין שאף ילנה סרק העתידים להוציא פירות, תלמוד לומר, ועץ השדה ייתן פריו עד כאן. אז עד לכאן, זה בעצם המדרש, שאומר שלעתיד לבוא, הדשא יצמיח פירות בו ביום, העץ יהיה בעצמו פרי, יהיה בעצמו מאכל, והעץ יוציא פירות בו ביום. וגם אילני סרק, גם הם יהיו, ייתנו פירות. כל זה יהיה לעתיד לבוא, זה בוודאי יותר קרוב לדעת רבי יוחנן מאשר לדעת שמואל. ממשיך המהר"ל ואומר, הרי כי לעתיד, כאשר יסתלק החטא מבני אדם, האדמה אשר עררה השם בשביל חטא אדם, תחזור לקדמותה ולברכתה כאשר היה קודם שחטא האדם. בקיצור, הארץ שהייתה מבורכת, התקהלה בחטא האדם, היא תחזור חזרה למקום הטבעי והשורשי שלה ותהיה מבורכת. זה לא נס, זה פשוט לחזור חזרה לאותו מקום שהיה קודם, שהיה מקום של ברכה. עכשיו, אומר המהר"ל, כל זה טוב ויפה, איך זה מסתדר אבל עם שמואל, כל הסיפור הזה? הרי שמואל אומר, שיעבוד מלכויות. אומר המהר"ל, ולמאן דאמר, אין בין העולם הזה, לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות, בלבד, לא יפשה מה שאמר כאן, כי תוציא הארץ פירות כל יום ויום. הרי זה לא מה שאמר שמואל, שמואל אומר רק שיעבוד מלכויות. מה זה תוציא הארץ כל יום פירות? כי דבר זה לא נקרא נס. שהרי היה בתחילת בריאת העולם, אם לא היה אחת, זה לא נקרא נס, זה ככה העולם מראש נברא כזה. אז אי אפשר לומר שזה היה נס. והרי לפעמים גם כן, היה חידוש, שהיו החיטים ככליות. ואין דבר כמו זה נקרא שנוהג העולם שלא בטבע. זאת אומרת, בעצם לוקח המהר"ל את דברי שמואל, ואומר שהעולם הזה יהיה עולם טבעי גם לימות המשיח, ופשוט מנפח אותו. אומר, כן, גם חיטים כקריות, זה לא נס. היו דברים מעולם, כבר קרה בעבר, בוודאי שהרמב״ם לא יסכים עם הניתוח הזה של המהר"ל, זה פשוט. אז למה עושה את זה המהר"ל? זה נראה די באמת הגיוני שהוא בעצם רוצה לפסוק שעולם הבא, ימות המשיח, זה עולם שונה, זה עולם אחר. עולם של גאולה הוא עולם אחר. זה לא אותו עולם. ולכן הוא אומר, הוא כאילו מותח עד הסוף מה זה נקרא טבע. הטבע זה הטבע השורשי שהיה פעם לפני חטא אדם הראשון. התאפקתם יפה, אפשר לשאול עכשיו.
הרב, יש לי שתי שאלות.
בכבוד.
נכון, בהתחלה יותר של הפסקה הזאת, שמוזכר שזה בימי שמעון בן שטח.
נכון.
אם אני לא טועה, יותר מוזכר שהתקופה הזאת הייתה תקופה דווקא פחות טובה בעם ישראל.
את אומרת טוב, את אומרת טוב. את אומרת שיש שם, נכון, כישופים ודברים, נכון?
כן. ודווקא מתואר פה שניתנה הברכה בתקופה הזאת.
נכון, נכון. את שואלת מצוין, והאמת היא כנראה שבזכות שמעון בן שטח, זו הפכה לבסוף תקופה טובה. זאת אומרת, היא הייתה תקופה קשה. עם ישראל היה, באמת כמו שאמרתי, מחשפות שהוא צריך להרוג אותם, 80 ביום אחד וכל זה, והוא תלה אותם. היה שם באמת תיקונים מאוד גדולים וקשים. ונראה שבזכותו, בזכות הגדולה שלו, הוא הביא את המציאות למצב מצוין. מצב שבו יש באמת שפע גדול לעם ישראל. הוא גם תיקן הרבה מאוד תקנות, אחת מהן היא גם, נראה לי שכל אחת שהתחתן, היא תיתקל בתקנת שמעון בן שטח זכות, ומה?
כתובה.
הוא תיקן כתובה, יפה מאוד, נכון? הוא תיקן כתובה כדי לשמור על המשפחה, לשמור על היציבות בבית. ועוד כל מיני תקנות אחרות, כנראה שבסופו של דבר זה עבד. זה עבד וזה באמת הביא את העולם לפסגה, את העולם לשלמות מסוים. זה אחד, שאלה שנייה.
תודה. טוב, זה מדהים שבדיוק. זה אומר שבעצם אם המציאות, כאילו שאנחנו זוכרים אותה מפרשת שבוע של גן עדן, ובעצם זה אומר כבר, כאילו, גן עדן וכל הסיפור הזה, זה לא בעולמות עליונים או בתפיסה כזאת, אלא ממש כמציאות שיכולה להתממש בחיים, כמו שאנחנו מכירים אותם בעולם הזה.
נכון, נכון. המהר"ל אומר שמה שהיה לאדם הראשון לפני החטא, זה לא נס, זה טבע העולם, זה אמור להיות. זה חידוש גדול, באמת חידוש גדול.
אוקיי, תודה רבה.
בשמחה, בשמחה. נמשיך קצת במהר"ל?
אני אשמח גם לשאול משהו.
כן, בכבוד.
למה המהר"ל לא פשוט אומר שהוא לא מסכים עם, עם הרמב״ם, עם רבי שמואל? למה הוא כל כך מתאמץ, כאילו, מילא לחבר קצוות, כמו נגיד גישה של הרב קוק, ולהראות ששתי הצדדים הם משלימים, אבל כאן זה לא נראה שהצדדים הם משלימים, הוא פשוט... כמו שהרב אמר, הוא מגייר את זה, אז למה לא פשוט להתנגד לזה?
כן, כן. תראי, זאת שיטה שמובאת עשרות ומאות פעמים בש"ס, שכאשר אדם אומר משהו, הוא מנסה לומר, כולם מסכימים איתי. זה לכל הדעות. אני אתן דוגמה. נניח שאת חושבת משהו מסוים, ויש לך, נניח, שני רבנים, רב אחד, אומר דבר שאת ממש, את אומרת אותו כפשוטו, ככה ממש מילה במילה, בקלות, ויש רב שני שאת מאוד מעריכה, שלכאורה הוא אומר אחרת. את בטח, את זאת אומרת, מסתבר, שאת בטח תנסי להסביר את זה כך שבאמת אין סתירה בין הדברים. באמת, גם הרב הגדול השני, הוא מסכים לדעה של הרב הראשון. הוא לא חולק על זה. למה זה חשוב? כי אם אני אוכיח שדעה מסוימת שאני פוסק מותה, הלכה למעשה, היא קונצנזוס, אז אני הרבה יותר מייצב אותה, אני הרבה יותר קובע אותה, הרבה יותר מעמיק אותה. מאשר כשאני אומר, יש פה שתי דעות, ואני פסקתי כמו דעה אחת. לכן כל הגמרא, כל הסוגיות, זה קורה כל הזמן. שכשאדם אומר משהו מסוים, הוא אומר, אני, כל התנאים מסכימים איתי, גם בית הלל, גם בית שמאי, שניים מסכימו איתי. למה? כי אני רוצה לומר שהמסר, שהאמת שאותה אמרתי, היא לא אמת סקטוריאלית, היא לא אמת לפי דעה אחת, היא אמת לכל הדעות. זה גם דרך אגב, זה לא רק בגמרא. גם כשאדם לומד גישור, אז זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, הוא מנסה להגיע למשהו, לאיזושהי קביעה, ששני הצדדים יסכימו שהם רוצים אותה, שהם שמחים בה, שהם לא רק מוותרים. כי אדם כשהוא מרגיש מוותר, אז הוא מרגיש מקובץ. הוא צריך להרגיש בסוף שהוא עשה פה עסקה טובה. זה בעצם מה שעושה כאן המהר"ל, כמו שוב חז"ל בכל הדורות, זה מנהג ידוע, לנסות ולאסוף. אני אתן אולי עוד דוגמה, נראה דווקא מתוך הרמב״ם. הרמב״ם אומר, יש מחלוקת, מי זה המשיח? האם בר כוכבה הוא דוגמה למשיח? או שבר כוכבה הוא הדוגמה הכי גרועה למה שהוא לא משיח, מה שבטוח לא משיח. יש מחלוקת בגמרא. והגמרא גם אומרת שרבי עקיבא חשב שבר כוכבה הוא המשיח. אבל חכמי דורו לא חשבו כך. אבל הרמב״ם כשהוא כותב הלכה, אז הוא מביא בהלכות משיח, בהלכות מלכים, אז הוא מביא את דעת רבי עקיבא, והוא אומר את המשפט הבא. הוא אומר, ודימה הוא וכל חכמי דורו, שזהו מלך המשיח. ההוא הזה, הכוונה רבי עקיבא. מה זה וכל חכמי דורו? סליחה, אבל הייתה מחלוקת. אבל הרמב״ם רוצה לומר, היה פה קונצנזוס. זאת אומרת, הוא לא רק משכתב את ההיסטוריה, אלא אומר, גם הדעה שחלקה באופן ספציפי, היא הסכימה על העיקרון. היא הסכימה עם העניין הזה באופן עקרוני. וזה קורה שוב בגלל, זה לא רק עניין של אני רוצה בצורה דמגוגית חלילה, לשכנע שאני בעצם צודק. אלא אני רוצה לומר שכל הצדדים, כל ההיבטים שמובאים באותה סוגיה, כולם מסכימים על משהו מסוים.
זה לא כזה מובן לי. כאילו בסוף אני לא מבינה איך זה יכול לי, אפשר להתנהל ככה, וזה עדיין יהיה אמת. זה עדיין נשמע לי כמו משהו פשרני כזה, של כזה...
כן.
כאילו, איזושהי אסטרטגיה כזאת של אני רוצה שזה יעבוד, אז, ואני רוצה שזה יחזיק מעמד, אז אני אעשה את זה. אבל זה מן סתם לא ככה, אבל אני לא מצליחה להבין איך זה מתיישב.
כן, אני אתן דוגמה, טוב? יש ילדים, לא אתם, אבל יש ילדים קטנים שאומרים להורים שלהם, אתם לא מחליטים עליי. אם אני אחליט משהו מסוים, אתם לא קובעים לי. אז למה הם יושבים איתם לדבר איתם ולשכנע אותם שנדע מה שהם יעשו ראשון על אופנוע? למה? הרי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה לא צריך את ההורים שלך, נכון? אז מה העניין שאתה יושב איתם ולשכנע אותם? אלא אתה לא רוצה, נכון? יש נשק יום הדין. נשק יום הדין זה שאני אחליט מה שאני רוצה גם נגד כולם. אבל אני לא רוצה להחליט נגד ההורים שלי. אני מעדיף שכולם יסכימו. שאני עושה ראשון על אופנוע. אז גם בתורה זה כך. זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין את שתי הדעות, לא כדעות סותרות, אלא כדעות משלימות. אנחנו רוצים גם שפסיקת ההלכה, היא תהיה פסיקת ההלכה, נקרא איזה, מחברת, מאחדת. ולכן, זה לא רק עניין של בסוף זה ככה יצטלם טוב, אלא יש בזה עניין באמת משמעותי, שאנחנו נוכל לראות את התמונה באופן של הסכמה, קונצנזוס. זה בעצם, אבל זה אני אומר שוב, זה ממש לא חידוש של המהר"ל. זה קורה בכל הש"ס.
נכון, הבנתי את, את הרעיון הזה, אבל ממה שנשמע מהמהר"ל פה, זה כאילו זה לא מצטייר כמו שעכשיו הרב הסביר. זה מצטייר ממש אחרת.
מה אחרת?
קשה לי להבין את זה, כי עכשיו המהר"ל הוא הופך את הדעה של רבן יוחנן, כדי שכאילו גם הדעה של רבי יוחנן, כדי שהדעה של הרמב״ם לא תהיה כל כך סותרת לדעה של המהר"ל. אבל הרמב״ם מביא דעה שהיא לגמרי הפוכה, אז הוא לא באמת מצליח לעשות את מה שהרב מתאר.
נכון, אז הרמב״ם בקטע הזה הוא יותר חד. והמהר"ל כאן מבין את שמואל, הוא אומר, זה לא יכול להיות ששמואל ילך עד הסוף, כי הרי ישנם פסוקים, כתוב זאב עם כבש, כתוב נמר הגדי ירבץ, עם גדי ירבץ. אז הוא אומר, לא יכול שבאמת שמואל הלך עד הקצה. והוא מבין את שמואל, דווקא בגלל שישנם פסוקים, לא כמשל בלבד, אלא גם כנמשל באיזשהו מובן. לא כמו הרמב״ם, זאת אומרת, הדעה שהרמב״ם עצמו הציג, היא באמת רואה בזה משהו מאוד חד. זאת אומרת, כל הפסוקים, הם לא כפשוטם. וגם יש דעות אחרות, ראב"ד לדוגמה, שהוא חולק על הרמב״ם בגלל זה, כי זה דחוק לומר שפסוק הוא לא, הוא לא, הוא לא באמת כפשוטו. כי הרי יש גם דרש בתוך פסוק, אבל גם פשט. זה אחד. ושניים, קשה מאוד לומר ששמואל הלך על פורמט כל כך קיצוני. כל כך דרמטי, כאילו, והפך את כל הפסוקים רק למעין משל וסמל.
אוקיי, בסדר, תודה רבה.
עוד טיפה נמשיך את המהר"ל ברשותכם. אז הגענו לממש לקראת אמצע הפרק פחות או יותר, ובמסכת שבת, בפרק במה מדליקין, יטיב רבן גם ליעבד דרש, עתידה אישה שתלד בכל יום. זה יקרה בימות המשיח, שנאמר, הרע ויולדת יחדיו. הכוונה, יש הריון ומיד לידה. לגלג עליו, אותו תלמיד אמר, אין חדש תחת השמש. מה זאת אומרת, למה, איך זה יקרה? הרי יש חוקים בעולם. אמר לבו ועריך דוגמתו בעולם הזה, נפק, אך זה לתרנגולת. היה לתרנגולת שהנה היא, נכנסת להיריון, ואחרי זה מטילה ביצה באותו יום. ותו יתיב רבן גמליאל, ודריש, עוד רשע אחת. עתידין אילנות שמוצאים פירות בכל יום, שנאמר, ונשא ענף ועשה פרי. מה ענף בכל יום? אף פרי בכל יום. לגלג עליו אותו תלמיד, ואמר, והכתיב, אין חדש תחת השמש, אמר לבו ועריך דוגמתו בעולם הזה, נפק אחרי זה לצלף. צלב זה איזשהו צמח, שהוא מצמיח פירות בתוך יום. אז זה גם אישה ילד בכל יום, וגם עץ עושה פרי באותו יום. ותו יתיב רבן, גמליאל ודריש, עתידה ארץ ישראל, שתוציא גלוסקאות וכלי מילת. הארץ יכולה להוציא גם חלות, עוגות, וגם בגדים. שנאמר, יהי פיסת בר בארץ. יגלג עליו אותו תלמיד ואמר, אין חדש תחת השמש, אמר לבו בערך דוגמתו בעולם הזה, נפק אך זה לקמעין ופטריות, שהן יוצאות באותו יום, הן יוצאות כבר שלמות, אוכל שיוצא שלם, אז זה בעצם בגלוסקאות, שאפשר להוציא אוכל מתוקן כבר מהארץ, וכלי מילת, אז הוא הראה לו נברא קורה, זה איזשהו משהו של עץ דקל, שהוא כמו בד, כמו סיבים כאלה שאפשר לעשות מבדים, עד כאן. עכשיו, הנקודה זה למה באמת רבן גמליאל בכלל תורח לדבר עם אותו תלמיד? מה אכפת לי ממנו בכלל? אז הוא לגלג, שילגלג, מה אכפת לי? אבל הוא כאילו תורח ואומר לו, בוא נראה לך דוגמה בעולם הזה. יש כבר בעולם הזה דוגמה. השאלה זה למה זה חשוב? עכשיו, על זה המהר"ל חוגג, תכף נראה. הנה, רבן גמליאל באר לנו, כי כל שלושה חלקים המוציאים תולדות, על ידי ברכת השם יתברך, וכל אותם דברים, זה בעצם ברכת השם עליהם, שהם יוציאו פירות את התולדות, כי האדם מוציא התלדות, והעץ מוציא פירות, והארץ מוציאה פירות, סליחה, כולם לעתיד בהסתלק החטא, יסולק מהם גם כן לחיסרון. והתברכו להוציא בכל יום ויום, והעץ יוציא פירות כל יום, והארץ הוציא דברים אשר הם שלמי בריאה. זאת אומרת, האדם יוליד כל יום, העץ ייתן פירות כל יום, והארץ היא תוציא דברים שלמים. ויש לך להתבונן מאוד, כי יצא לאדם ויצא פירות העץ, אמר שיהיו מוציאים תולדות בכל יום. ואצל הארץ אמר שתוציא דברים שלמים. למה? כי זכר אצל כל אחד ואחד מה שראוי לו. כי האדם והעץ השדה יותר שלם. והדבר השלם מעכב ומשעה התולדתו ביותר. זאת אומרת, ככל שדבר יותר גבוה, אז גם עד שהוא מוליד לוקח יותר זמן. כמו אצל האדם, זה הרבה זמן יחסית לנחת הרנגולת. והארץ היא ממהרת להוציא תולדות. הארץ מצמיחה נניח דשא מהר מאוד. הוא מוציא פרחים וצמחים כל שעה, רק שאינם שלמים. זאת אומרת, האדם והעץ, הוא מוציא פירות לאט. הבעיה שלו שהוא מוציא לאט. והארץ מוציאה דבר שהוא לא שלם, כי הוא עם קוצים כל מיני. למה? כי הארץ בעצמה היא אדמה ואפר. ועל זה אמר, כי הארץ תוציא דברים שלמים, ולא תוציא הארץ דבר חסר. אז כל אחד משלים את עצמו בגאולה, האדם מוליד מהר, העץ מניח מצמיח פירות מהר, והארץ מוציאה דברים שלמים ולא דברים חסרים. אז עד לכאן בעצם, זה דברי הגמרא, שיש משהו בימות המשיח שכבר, יש לו כבר דוגמה, כבר בעולם הזה. אז האדם זה תרנגולת, והעץ הוא צלף, והארץ זה פטריות וכלי מילת, ונברא דקורה, אותו סיב של עץ דקל. למה זה חשוב באמת שיהיה כבר דוגמה לזה? אז המהר"ל אמר, כי אנחנו לא רוצים שיהיה ניסים, אנחנו לא רוצים שיהיה פריצה לגמרי מכל הסדר של העולם. אז אם כבר יש דוגמה, אם זה קורה פעם, אז להרחיב דבר קיים, זה לא כזה דבר שהוא דרמטי. אני אתן דוגמה, אם אדם, נניח עורך דין, ניגש למשפט, ויש תקדים מסוים, כשקרה שבית משפט לפני 20 שנה, פסק תקדים. אז יכול להיות שמאז פסקו גם דברים אחרים, אבל זה שכבר יש תקדים, זה לא דורש מהבית משפט היום להמציא דבר חדש. אתה רק סך הכל מרחיב את העיקרון והכלל שהיה לפני כן. אז זה נקרא שאין פה נס. זאת אומרת, אם דבר מסוים הוא כבר נמצא, רק נמצא בצורה נדירה, ועכשיו יהיה בצורה שיותר שכיחה, זה לא נס, ואז אפשר לקיים את דברי שמואל. זה בעצם מה שאומר המהר"ל. נמשיך עוד טיפה את המהר"ל ברשותכם. כן, בכבוד.
אני, יכול להיות שהדוגמה של התרנגול זה לא דוגמה כל כך מוצלחת, כי היא אומנם היא מטילה ביצה, אבל לוקח זמן עד שיוצא אפרוח. בסך הכל כאילו הריון חוץ גופי, לא... זה לא באמת, היא לא יולדת.
כן, כן. אני לא יודע כמה זמן לוקח לדגור על ביצה של תרנגול.
זה נראה לי לפחות כמה שבועות. זה לא... כן. זה בטוח לא כאילו פעם ביום.
כן, כן. אני לא יודע. זה נשמע לי כאן שזה לא, זה לא אמור להיות משהו שהוא זהה. זה איזשהו כאילו תופעה שאפשר לראות כאילו משהו שקורה בזמן מאוד קצר. אני לא יודע אם זה באמת תוך יום, הכוונה ממש 24 שעות. אני לא יודע.
אז בעצם לפי זה אפשר לומר שהעניין שאישה תלד כל, כאילו, כל יום, זה לא עניין שבאמת יוולד כל יום ילד, אלא שהתהליכים יהיו מאוד...
מהירים, נכון.
או מהירים או גלויים לעין.
כן, זאת אומרת, זה שיש ביצה שהיא כאילו מחוץ התרנגולת, זה בעצם הופך את התהליך מתהליך סמוי לתהליך גלוי. זה הערה יפה, אני לא יודע.
אוקיי.
הרב,
כן, בכבוד.
כאילו, מרגיש לי שכאילו ממתי אנחנו, כבני האדם, יש לנו אופציה בכלל למדוד תהליכים, כי אפילו בדברים הכי פשוטים של תקשורת בין אנשים, אז איך אפשר להשוות שלוש דורות לפניי, למה שאני היום, למה שהנכדים שלי בעזרת השם. כאילו, זה דברים שבחיים הייתי יכולה לחשוב מה יהיה. אז כאילו, במיוחד בתהליכים עולמיים, אז מרגיש לי שאפילו הקמצוץ הזכור, זה גם משהו גדול, כי כאילו, אנחנו באמת לא מדד לספירה או למשהו שאפשר כאילו באמת להראות טווח כזה.
כן. מה הכוונה שלך בכל בהקשר הזה? מה הכוונה שזה קמצוץ של הזכור?
כאילו שלא צריך להיות לחוצים... לחוצים על ההזכור? שנייה, סליחה.
לא שומעים.
כן, אני אומרת שאפילו הקמצוץ של האזכור זה כאילו מספיק לנו כדי למדוד תהליכים, כאילו שזה לא שינויים מהותיים.
כן, כן, כן. נכון, בדיוק ככה. זאת אומרת, כאן בעצם מדובר שאם יש דבר מסוים שכבר קיים באופן אפילו סמלי, אפשר להרחיב אותו ולהגדיל אותו בצורה שהיא לא תהיה שבירה של חוקי הטבע. כי הרי השם ברא את העולם בטבע בכוונה. אני אזכיר רק שאנחנו... מכירים את החידוש או את העניין שהמהר"ל אומר, שגם בניסים ישנו סדר. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד חשוב לו שזה לא יהיה פריצה לגמרי של כל החוקים, אלא שגם בנס יש איזשהו כאילו חוקיות מסוימת. אז גם פה, זאת אומרת, זה שיש תיקון בעולם, זה שישנו שינוי בעולם, אם זה כבר קיים קודם באופן מסוים, זה כבר לא שינוי, זה לא שינוי משמעותי, זה רק... הרחבה אולי או משהו כזה, שזה אחרת. בסדר?
כן.
מצוין. אנחנו קצת נמשיך, אז הוא אומר ככה, וגם זה אינו קשיה. זאת אומרת, גם העניין הזה, אותה גמרה, היא לא קשה לשמואל, היא לא קשה, הוא עכשיו כן בעצם מנסה לחבר את שמואל עם דברי הגמרא בשבת על רבן גמליאל. אז הוא אומר, וגם זה אינו קשה, למאן דאמר, אין בין העולם הזה, עם אותם השיח, רק שיעבוד מלכויות, כאשר היא מצא כך, שהראיה נמצא דבר זה גם כן בבירת העולם, שחווה ילדה ליומה, ילדה תוך יום, וכן עץ פרי ליומה. ולעתיד לפי מדרגת העולם ומעלתו, שיהיה מתברך מן השם יתברך. אין זה שלא בטבע כאשר יחזור העולם כמו שהיה בראשונה. זאת אומרת, זה שיש, שהיה כבר דבר כזה, ותקדים כזה, זה לא יהיה שבירה של הטבע. זה לא יהיה לא בטבע. ואז גם שמואל יכול להסכים לרבן גמליאל. ומפני שלהג התלמיד שאין כל חדש תחת השמש, במה שהעולם הזה הוא עולם אחד עם עולם המשיח, ומאחר שעולם אחד אין ראוי שיהיה נמצא בו חידוש כמו זה. זאת אומרת, אם העולם הזה הוא עולם אחד עם ימות המשיח, אז לא יכול להיות שיהיה חידוש. זאת אומרת, בעצם מה כאן אומר, שאם ימות המשיח הם עולם נפרד, זה אומר שאין קשר בין העולם הזה לבין העולם שיהיה אז. אם אני אומר שזה עולם אחד, הכוונה היא שישנה זיקה. יש אפשרות כבר בעולם הזה לבנות את לעתיד לבוא, את ימות המשיח. אם זה כך, צריכים שיהיה איזה חוק שהוא כאילו משותף, איזשהו חוקיות משותפת. זה כן בדיוק מה שהוא אומר. ואף כי לפי עניין הנס יימצא כך לפעמים, אנחנו זאת אומרת, יודעים שיש לפעמים ניסים, מכל מקום אינו דומה אל הנס, במה שהנס הוא לצורך שעה, אבל דבר שאינו לצורך שעה אינו כך. זאת אומרת, כן, אז אם העולם הזה, והעולם שבו יש משיח הוא אותו עולם, אז צריכים שיהיה חוקיות שיש בה מכנה משותף. וזה מה שהוא אומר, ולכך אמר, אותו התלמיד שאין חדש תחת השמש. הרי לא יכול להיות שיהיה חוק חדש בעולם. ולכך הראה לו, לאותו תלמיד, תרנגולת, שהיא באמת מולידה ביצה בכל יום. וכן דברים שצומחים כל יום. אולי כאן באמת הנקודה היא לא שהיא עצמה מולידה אפרוח כל יום, אלא שהיא מולידה ביצה כל יום. הכוונה, פה זה כאילו תרנגולת שהיא נועדה כדי לתת אוכל לאדם, אז הטלת הביצה היא קורית כל יום. וכן דברים שצומחים כל יום, ודברים שהארץ מוציאה והם שלמים והם צריכים תיקון. ומעתה אין לומר אין חדש תחת השמש, כי דבר זה היה קשיא, זאת אומרת זה קושייה, אם לא היה נמצא כלל בעולם, שאז יאמר אין חדש תחת השמש. אבל כיוון שמצאנו גם עתה דבר זה בעולם, אף אם לא היה נמצא במין זה עצמו, רק במין אחר, אין זה נקרא עולם חדש. קיצור, כל מה שכאן המהר"ל אומר, שאם אנחנו רוצים לקיים את דברי שמואל, שהעולם הזה, זאת אומרת, הוא קשור, הוא נקרא איזה מחובר לימות המשיח, שאין בינו לבין לימות המשיח, אלא רק שיבוא מלכויות, אם נראה שיש דוגמת ימות המשיח גם כבר בעולם הזה, זה לא חידוש. ואז אין בעיה, זה לא עולם חדש. זה אותו עולם, רק מתוקן. זאת אומרת, בקיצור, הוא לוקח את הדעת שמואל שאין בין העולם הזה לבין ימות המשיח, שוב עד הקצה. זאת אומרת, גם השינויים שיקרו, הם לא שינויים איכותיים, הם שינויים כמותיים. היום זה נדיר, זה רק תרנגולת. מחר, לעתיד לבוא, זה יהיה, כולם יהיו ככה, הם יטילו ביצים כל יום, או הם ילדו כל יום, או העצים ייתנו פירות כמו צלף, כן, היום זה רק צלף, מחר זה יהיה כל העצים. אבל זה לא חידוש של משהו שהוא עיקרון חדש, אלא זה הרחבה של דבר קיים. זה הסבר אחד של המהר"ל. עד לכאן שאלות?
הרב?
כן.
מה זה אומר שחווה ילדה, כאילו ילד ביום? איפה זה נמצא?
הכוונה כתוב שם, ותר ותלת בן. ותומר קניתי איש את השם. אז הוותר ותלת בן, זה, על זה חזל דורשים, זה היה מהיר מאוד. לא כתוב שהיא עברה הריון, והצטערה וכו', כמו אצל נניח לדוגמה אצל רבקה. זה קרה מהר, כאילו זה בעצם הדרש.
אוקיי, והתלמיד הזה, למה בעצם הוא מלגלג? לא כל כך הבנתי את זה. כאילו, למה מדגישים שזה לגלוג?
נכון, הכוונה היא, כנראה, שהוא רצה לומר, יש חוק שהוא חוק בסיסי, הוא כאילו אקסיומה. האקסיומה בעולם שאין חדש תחת השמש. זה אקסיומה כאילו חזקה. וכל סברה אחרת צריכה כאילו לעמוד במבחן הזה ש... השם ברא עולם, ברא אותו עם חוקים. לא יכול להיות שפתאום החוקים משתנים. אז לכן הוא לגלג. למה דווקא בניסוח הזה? אני לא יודע.
זה לא כזה קל ללגלג על זה. כל התורה כאילו מלאה בדברים הזויים שאפשר ללגלג עליהם.
כן, כן. אז הביאור שלו כאן הוא שיש בעולם ניסים. אבל כשאתה אומר הטבע יהיה כזה, ואתה גם אומר, אין שינוי בעולם, אז אתה אמור לסדר את הדברים, כאילו. זה לא יכול להיות ביחד. זאת אומרת, אם זה נס, זה נס, מה, זה באמת חד טעמי. אבל אם זה רב פעמי כשיטה, לא יכול להיות שהעולם הבא יהיה שונה ומנותק מהעולם הזה, כי אחרת אין לי מה לעשות עם זה. זאת אומרת, אם נניח ימות המשיח הם מנותקים מהעולם הזה, זה אומר שאין לי דרך לקדם את זה. אין לי דרך להביא משיח. ואם יש דרך להביא משיח בעולם הזה, סימן שיש מכנה משותף. היום יש כזה, יש מושג כזה פריימר. פריימר זה כושר. זאת אומרת, אם אני רוצה לומר שהעולם הזה, הוא מביא אותי לימות המשיח, אמור להיות מכנה משותף בין העולם הזה לבין לימות המשיח. אחרת אני לא יכול להביא אותו כאן, בתוך העולם שלי.
הבנתי, תודה רבה.
עוד טיפה נמשיך, כי אנחנו פה ממש מסיימים. אומר המהר"ל, הסבר שני, למה זה לא נס? למה זה לא יציאה מגדר הטבע. אז דבר אחד אמרנו, זה מכיוון שיש דוגמתו בעולם הזה, כמו תרנגולת וצלף וכל זה, לכן זה לא חידוש שיש מאין, יש מי יש, רק הרחבה. ועוד אפשר לומר ולפרש, פירוש שני עכשיו. כי מה שאמר כי האישה תלד בכל יום, פירוש עניין זה, כמו שהתבאר לך פעמים הרבה מאוד, בחיבור באר הגולה. כי הדברים אשר הם בעולם, מורכבים מחומר וצורה. יש תמיד בעולם חומר וצורה. מה הכוונה? תכף נראה שבהקשר הזה, פה, זה קצת אחרת מאשר בדרך כלל. זאת אומרת, צורה, הכוונה כאן זה פוטנציאל רוחני, וחומר זה גילוי, זה לא כמו חומר גלם, זה קצת אחרת. אבל כל הדברים בעולם הם חומר וצורה. הוא מתחייב מן החומר מה שראוי לו, הוא מתחייב מן הצורה מה שראוי לו. עכשיו ההסבר, ואין ספק, כי מצד הצורה יותר מוכן לברכה, מאשר הוא מצד החומר, זאת אומרת, הצורה היא יותר רוחנית, לכן אפשר, היא יותר ראויה לברכת השם, ולפעמים הוא מוכן מצד הצורה אל דבר מה. דבר מסוים, בצורה שלו הוא כן מוכן, הוא בשל. ומה שסליחה, ומונע אליו החומר, עד שלא נמצא בו מה שראוי אליו מצד הצורה. זאת אומרת, לפעמים, עקרונית, הדבר הוא ראוי למשהו מסוים, אבל החומר הוא חוצץ, הוא מפריד, הוא מעכב, הוא כן מסתיר. זאת אומרת, נניח לדוגמה, יש באדם נשמה טהורה, זה צורה, אבל הגוף לפעמים הוא מפריע לנשמה לראות, להעיר. מכל מקום, כאשר הוא מוכן מצד הצורה אל ברכה, ואף אם יש מעכב וביטול מצד החומר, כל מקום אי אפשר שלא יהיה מועיל הכנתו מצד הצורה, מה שאפשר להועיל, עד שיוציא לפועל מה שראוי. זאת אומרת, לפעמים יש איזשהו סוג של חציצה שהיא חיצונית. זאת אומרת, בעיקרון האדם ראוי למשהו מסוים. נניח לדוגמה, בת כל אמרה, בת פלוני לפלוני. רק מה הבעיה? שבינתיים הבחירה שלו היא ככה, או שהוא לא מחפש, או שהוא גם במקום אחר, יש כל מיני עיכובים, יש מחיצות, אבל זה לא עוקר כאילו את הפוטנציאל הזה. ומכל מקום נאמר על הנמצא, כאשר הוא ראוי מצד הצורה, כי זה עצם שלו, זאת אומרת הצורה זה העצמי, והחומר זה דבר שהוא הוא חיצוני לו. נניח לדוגמה, אני חושב שהאדם הוא לא הגוף שלו. הגוף של האדם זה לא העצמיות. זה עטיפה מסוימת. אבל האופי והנשמה של האדם זה יותר עצמי לו. ולא ייבחן הדבר רק מצד עצמו. אני יכול לעשות מעשים מאוד מאוד גדולים, והוא נסגר בבית, הוא כרגע נמצא בתוך בידוד, וכי בשביל זה שהוא נסגר בבית, לא יאמר שהוא גיבור גדול. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא בפועל, הוא לא מוציא לפועל משהו מוכשר אליו, אבל זה לא שבגלל שהוא סגור בבית, אני אומר, הוא כבר לא מוכשר. הוא מוכשר לזה, רק הוא עוד לא הוציא את זה לפועל. נמשיך עוד טיפה, וכך הדבר הזה בעצמו. כאשר דבר אחד ראוי מצד הצורה העצמית, שהיא עצמו לו, כלומר שהיא עצמית לו, אף כי מצד שהצורה מודבעת בחומר, יש מונע אל הדבר זה, מכל מקום יאמר על זה כאשר ראוי אל הצורה, כאשר הוא מופשט מן החומר. זאת אומרת, כשאני אומר זה ראוי, זה ראוי הכוונה בתנאי מעבדה. נכון, בפועל יש עיכובים, אבל בעיקרון זה ראוי. ודבר זה בערנו בחיבור גבורות השם במקומות הרבה מאוד, שיש משהו בהבחנה שבין חומר וצורה, שאם באופן עקרוני האדם ראוי למשהו מסוים, זה שהוא עוד לא הוציא אותו לפועל, זה לא אומר שהוא לא כזה. ולכך הדברים אשר אמרו בכאן, כולן, הכוונה על האישה שתלד כל יום וכל זה, כולם נאמרו מצד הצורה המופשטת, הכוונה הפוטנציאל. וזה אומרם לעתיד, אישה שתלד בכל יום, כי יהיה העולם לפני השם יתברך. ומפני זה, מצד הצורה, כך הוא ראוי, שתלד אישה בכל יום, ואת עושה פרי כל יום, ותוציא הארץ גלוסקאות וכלי מילת. ואם יש מונע מצד החומר, השעוע מונע, מכל מקום יאמר עליו כך, מצד עמידת עצמו, היינו מצד צורתו, ואין להשגיח אשר הוא מצד החומר, נקודה. זאת אומרת, זה לא רק שיש איזה תקדים קטן, באיזה נקודה אחת הרנגולת וצלף וזה, אלא באמת העולם ראוי לעת כל יום. זאת אומרת, חווה ילדה כל יום, כי לכך האדם ראוי. בינתיים יש עיכובים, נכון, כי יש כל מיני תהליכים של חומר שהוא מונע מהיציאה לפועל של הדבר, אבל זה לא אומר שאין כאן פוטנציאל. זאת אומרת, מה שבעצם כתוב כאן, זה שני הסברים למה לעתיד לבוא זה לא יהיה נס שהוא מנותק מהעולם הזה. או כי כבר יש בעולם הזה דוגמית כזאת, תרנגולת וצלף וכלי מילת ופטריות, או שהתרנגולת והצלף הם לא סיבה, אלא הם סימן שבכל העולם זה אמור להיות כך. אלא מה? בינתיים העולם חסום. בינתיים הגיבור הזה הוא סגור בבית. אבל זה לא שהוא לא גיבור. אז התרנגולת היא לא סיבה, אלא היא סימן. ומעתה, אנחנו בזה מסיימים, אין אתה צריך לומר שהדבר הזה נמצא רק לפעמים, כמו ההסבר הראשון, שיש איזה נקודה בתרנגולת. אבל כך הוא לפי מעלת הצורה בעולם הזה, שאף אם יש מונע מצד החומר, הוא לכל הפחות מועיל, כי אינו מונע מכל וכל, אבל יוצא לפועל מה שראוי. ויש לך להבין דברים אלו והם ברורים, ודי בזה. אם כן, זה שהעולם הזה הוא קשור לימות המשיח, זה אומר שגם לימות המשיח, החוקים של העולם הזה הבסיסיים, יישארו קיימים. איך זה מסתדר עם שינוי הטבע? אומר המהר"ל, שוב, או בגלל שכבר יש בעולם הזה דוגמית, כמו תרנגולת, ואת זה אפשר להרחיב לעתיד לבוא, או שהתרנגולת היא סימן למה שקיים בכל העולם עכשיו, בפוטנציאל. אבל זה לא יעשה לפועל, כי החומר עכשיו בינתיים חוסם, והגאולה היא בעצם הסרת החסימה. מה ההבדל בין פירוש א' לבין פירוש ב'? שלפי פירוש א', העולם הזה הוא עולם שיש בו רק דוגמית, משהו מעין עולם הבא, כמו תרנגולת. לעתיד לבוא תהיה הרחבה של העולם, יהיה התעלות של העולם, שהכל יהיה תרנגולת, כאילו כביכול. לפי פירוש ב', התרנגולת היא לא הדבר שאותו מרחיבים, אלא היא סימן למה שקורה בכלל בעולם. ואז בעצם הגאולה היא לא הרחבה כמותית של השפע שבעולם הזה, אלא היא הסרת המחיצה, הסרת המניעה. יש, כמו לדוגמה, שימו לב דוגמה, יש לנו כאן מכשיר פלאפון, והוא עכשיו מאיר, אתם רואים שהוא מאיר? ועכשיו מה קורה לו? הוא הפסיק להאיר, כי אני עכשיו חסמתי אותו. הגאולה זה הסרת המחיצה, אופס, והוא חוזר להאיר. אז זה בעצם ההסבר השני. ההסבר השני הוא שהגאולה היא סך הכל הסרת הלוט, הסרת המסך מעל המציאות, ואז המציאות בעצמה מדברת. המציאות בעצמה היא שאישה אמורה ללדת כל יום, אלא אם כן, יהיה לה עיכוב. החומר מעכב, לעתיד לבוא, תהיה הסרה של החומר. שאלות בכבוד.
אהב.
כן.
איך לפי כל אחד מהפירושים, אז אנחנו יכולים כאילו להבין או לפעול למען ההסרה הזאת של החסימות או ההתקדמות לימות המשיח.
כן, כן. על פי שניהם בעצם יש מכנה, יש שותף בין עולם הזה לבין העתיד לבוא. זאת אומרת, זה ששמואל אומר, אין בעולם הזה, אין בין העולם הזה, סליחה, לבין ימות המשיח, אלא כך וכך וכך, סימן שיש משותף. אם יש משותף, אני יכול, כמובן, גם בהתהרות, במידות טובות, בתורה וכו', אני יכול לקדם, לחשוף את הפרצוף האמיתי של העולם הזה. זה בעצם פירוש שני. או להרחיב את הטוב שיש בעולם הזה, זה לפי פירוש ראשון. איך עושים את זה? בתורה ומצוות. גם פרטי, גם כללי.
אוקיי. תודה.
אולי אמרו את זה לפני ופספסתי, אבל לא הבנתי, כאילו אנחנו כל הזמן אומרים שתהליך זה מאוד חשוב, אז אנחנו סתם מחרטטים לעצמנו, או שכאילו, לא הבנתי כל כך.
למה?
כאילו יש בזה מאוד אידיאל, שאישה סוחבת 9 חודשים את הילד שלה, אנחנו מאמינים שזה המצב הכי קדוש שיש, כאילו, אז פתאום זה לא.
אני מאוד שמח על ההערה. יש נטייה, בייחוד בשיעורי נשים, לקדש את התהליך. זאת אומרת, להסביר לך שאת סוחבת בבטן את עם ישראל, וזה נפלא וחשוב. רק אני שואל, האם אפשר להתפלל שהסחיבה תארך פחות זמן? מי שהייתה בהיריון יודעת שהייתה ממש עם כל האידיאלים של הקמעה, היא הייתה רוצה ממש הכי שינה. ממש ממש הכי שינה. אז עתיד לבוא יהיה אפשר...
מצד אחר זה גם ממש מכין להורות, כאילו אני לא יודעת, אני חושבת ש9 חודשים שעברתי, אם זה היה תוך יום, אלוהים ישמור, היה פה הורים שכאילו לא כדאי. באמת, אני באמת רואה בזה אידיאל, אז כאילו מה, אני עד כדי כך עמוק לספר לעצמי סיפורים?
זה בדיוק נקרא זכו אחי שן. אם נהיה מספיק זקים וזוכחים, נוכל להגיע לאותה מסקנה, לאותה תוצאה, בזמן הרבה יותר מהיר. אני מעריך שכל אחת שנניח התחתנה, לא עם הבחור שהיא פגשה ראשון, היא בטוח יכולה להגיד בצדק לעצמה, שכל פגישה הוסיף על המשהו, כל בחור שהיא פגשה הוסיף לה משהו. רק אני, נדמה לי, שאם היית שואל אותה באוזן בשקט, תגידי, את מבטרת, היית, זאת אומרת, אם יכולת לפגוש את הנסיך שלך ראשון, היית בוחרת בזה? היית בוודאי שכן. אז לעתיד לבוא נוכל באמת להגיע לאותם תוצאות ויותר בזמן הרבה יותר קצר, כי אנחנו נהיה מתאימים יותר לגודל הזה. זה לא סותר שהיום כשאני נמצא במצב של 9 חודשים, ודאי שיש לזה ערך, אבל אין צורך לקדש את הדרך. לקדש הכוונה את הקצב. אפשר גם שזה יהיה הכי שינה, לא יקרה שום אסון.
תודה רבה.
בשמחה, בשמחה. אנחנו צריכים לסיים, אז יישר כוח גדול, ואנחנו בשבוע הבא נפגשים על פרק נון א', פרק נון א' הוא עוסק בגאולה, בתחום של ירושלים. אנחנו עולים עוד קומה עכשיו. מסמתימות המשיח, שזה בעצם השבה של עם ישראל אל מקומו ואל מעמדו, הגענו עכשיו לקודש פנימה, לירושלים. אז נא להכין את הפרק, אנחנו בעזרת השם ניפגש בשבוע הבא בלי נדר. יישר כוח גדול, בריאות שלמה לכולם, וחודש טוב. ראש חודש עוד מעט, אז גם חודש טוב. בשמחה, להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.